שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קנ"א, מסכת בבא בתרא, באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. אנחנו מתחילים ממש באמצע קנ"א עמוד א'. בדף הזה יש לנו אוסף של סיפורים על אחיות או אמהות שנתנו נכסים, ואנחנו נראה האם זה מתנת שכיב מרע או לא. מתוך זה נלמד הרבה דינים בסיסיים בדיני מתנת שכיב מרע, אבל לפני זה נתחיל עם דין קטן שישלים לנו דין שלמדנו בדף הקודם על מברחת. מה זה מברחת? אישה שמתחתנת והיא לא רוצה שבעלה יקבל את הנכסים שלה כנכסי מילוג, והיא גם לא רוצה שהוא יירש אותה, אז היא יכולה לפני שהיא מתחתנת למכור את הנכסים על תנאי למישהו אחר, כשהתנאי הוא שברגע שהיא תתגרש או תמות, הוא יחזיר את הנכסים לה או ליורשים שלה, ובינתיים זה שלו והוא אוכל פירות. עכשיו, בכתובות ע"ט, רבי זעירא חידש לפי רשב"ג, שגם אם היא לא התנתה במפורש, אלא מספיק שהיא מכרה את הנכסים סמוך לחתונה שלה, אז ברור לנו שזאת הייתה הכוונה והתקבל את הנכסים בחזרה. זה דעת רשב"ג לפי רבי זעירא, אבל רבנן חולקים. אז על בסיס זה יש לנו אצלנו את הסיפור הבא, אמא של רב זוטרא בר טוביה עמדה להתחתן נישואין שניים עם רב זביד, והיא לא רצתה שרב זביד יקבל את הנכסים שלה, אז היא עשתה את הדין הזה של מברחת, והיא כתבה את הנכסים שלה לבן שלה רב זוטרא. אבל היא לא נתנה לו בסתם, אלא היא גם אמרה במפורש שהיא נותנת לו בגלל שהיא הולכת להתחתן. ובאמת היא התחתנה, ואחרי כמה זמן התגרשה, ואז היא חזרה לבן שלה ורצתה את הנכסים בחזרה, אבל הוא אמר, מה פתאום, הרי את נתת לי אותם. אז הם באו לרב ביבי בר אביי, והוא פסק לטובת הבן, כי הוא כנראה פסק כמו רבנן שחלקו על רשב"ג שם בכתובות, והוא הבין שלפי רבנן אין דין מברחת, וזה שאמרה שהיא נותנת את זה רק בגלל שהיא הולכת להתחתן, אז הוא הבין שזה אומר שאם היא לא תתחתן, אז היא לא נותנת. אבל אם היא התחתנה, אז התנאי יתקיים, וזה שייך לבן שלה. אז זה רב ביבי בר אביי, אבל אמר לו רב הונא, ברי דרב יהושע, מה פתאום? גם לפי רבנן יש דין מברחת. רבנן ורשב"ג רק נחלקו כשהאישה נותנת או מוכרת בסתם, בלי לומר את התנאי במפורש. אבל אם היא אמרה את התנאי במפורש, לפי כולם זה נחשב מברחת, והכוונה שלה הייתה שזה יהיה של הבן רק שנשואה ולא אחרי זה, ועכשיו הוא צריך להחזיר לה. אז זה היה סוג של סגירת מעגל מהדף הקודם, ועכשיו אנחנו ניגשים לנושא העיקרי שלנו, מתנת שכיב מרע. אנחנו כבר כמה דפים עוסקים בעניין הזה של שכיב מרע, והרבה דינים שאמרנו אותם כמובנים אליהם, היום בדף הזה אנחנו נראה איך הגענו אליהם, ונראה שבאמת הם לא היו כל כך פשוטים, ומה שאמרנו זה היה לפי המסקנה פה. אז לפני שנתחיל נזכיר מרמז מתנת שכיב מרע, אדם שנפל למשכב והוא נותן את הנכסים שלו בגלל שהוא חושב שהוא הולך למות, אז יש בזה שני דינים מיוחדים, דבר אחד שהוא מקנה על ידי דיבור פיו והוא לא צריך מעשה קניין, ודבר שני שאם הוא חי הוא יכול לחזור בו. אז עכשיו נדבר על אותה הזכות של השכיב מרע לחזור בו. אפשר להבין את היכולת של השכיב מרע לחזור בו בשני דרכים. אפשרות אחת, שככה באמת הבנו עד עכשיו וזה באמת יהיה המסקנה, זה שבעצם המחירה או נתינה לא חלים עד אחרי שהוא מת. ממילא כל עוד הוא לא מת הוא יכול לחזור בו. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה להבין שהמכר או הנתינה חלו כבר עכשיו כשהוא נתן. אלא שבכל זאת יש לו את הזכות לחזור בו אם הוא חי. למה הנפקמינה? הרי ממילא הוא יכול לחזור בו. הנפקמינה תהיה אם הוא נתן לשני אנשים. כלומר שהוא נתן לרובן, הוא התחרט ואחרי זה הוא נתן לשימון. לפי אפשרות הראשונה שאמרנו שהוא יכול לחזור בו מיד כי המכר לא חל עד אחרי שהוא מת, אז כיוון שאחרי שהוא נתן לרובן הוא התחרט ונתן לשימון, אז כשהנותן ימות, שימון הוא זה שיקנה. לעומת זאת, לפי אפשרות השנייה שהמחירה חלה מיד, אז הקנייה של רובן כבר תפסה. ממילא מה שהוא הקנה אחרי זה לשימון, אין לזה משמעות. וכיוון שבסוף הוא מת, זה באמת ילך לראשון לרובן ולא לשימון. אז אלו שתי אפשרויות, ועכשיו נראה את זה בגמרא עצמה בשתי סוגיות. סוגיה ראשונה זה מיד אחרי הסוגיה הקודמת שלמדנו, שורה חמישית בשורות הרחבות. היו שני אחים, רמי בר חמה ועוקבה בר חמה. אמא שלהם בהתחלה בבוקר נתנה לרמי בר חמה, היא התחרטה, ואחרי זה בערב היא נתנה לשני, לעוקבה בר חמה, ובסוף היא באמת מתה. אז למי זה ילך? לראשון או לשני? אז רב ששת אמר שזה ילך לראשון, כי הוא מבין שאפשר להתחרט רק אם בסוף היא לא מתה. אבל כיוון שבסוף היא מתה, אז המתנה הראשונה כבר תפסה. אבל אומר לו רב נחמן, לא נכון. שכיב מרע יכול להתחרט מיד אחרי הנתינה, בין אם הוא ימות ובין אם לא. לכן, כיוון שהתחרטה מהראשון ונתנה לשני, השני הוא זה שקנה. ורב נחמן אומר שככה גם שמואל סבר, ולא רק שהיא יכולה להתחרט ולתת את זה לעצמה, אלא גם לתת למישהו אחר, וככה באמת אנחנו בכל הדפים שלמדנו עד עכשיו, ששכיב מרע יכול להתחרט מיד וגם אם בסוף הוא ימות. זה היה הסוגיה הראשונה שרואים את זה, אנחנו 8 שורות לפני סוף העמוד, נקפוץ על 3 שורות לסיפור עם רב מתנה, לרב מתנה היו שני בנים, רב טובי ורב אחדבוי, והייתה לו בת. אותה בת הייתה שכיב מרע, והיא נתנה את הנכסים שלה בהתחלה לרב טובי, אחרי זה התחרטה ונתנה לרב אחדבוי, כי הוא אמר שאז יחשבו שרק רב טובי היה תלמיד חכם, אחר כך באמת היא מתה, והיה ויכוח בין רב טובי לרב אחדבוי מי מקבל את הנכסים. ואמר להם רב נחמן, כמו שראינו בסיפור הקודם, שזה ילך לרב אחדבוי כי לא היא נתנה שני, כי כמו שאמרנו, שכיב מרע יכול להתחרט גם אם אחרי זה הוא ימות. אז זה היה לגבי היכולת להתחרט, שכיב מרע יכול להתחרט מיד, גם אם בסוף הוא ימות. עכשיו נלך כמה שורות אחורה, 8 שורות לפני סוף עמוד א', נראה את המשפט המפורסם של רב נחמן, דברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים דמו, וזה ילמד אותנו על הכוח שיש לשכיב מרע להקנות על ידי דיבור פיו. כלפי מה הוא אמר את זה? אנחנו יודעים שלהלכה בשביל למכור שטר למישהו אחר לא מספיק מסירת השטר, אלא צריך מסירה וגם שטר מחירה נוסף על מחירת השטר. כלומר צריך שטר ומסירה. אז עכשיו מה שקרה זה אמא של רב עמרה מקנתה לו שטרות על ידי אמירת שכיב מרע, והאחים שלו אמרו זה לא תופס, אתה לא קנית וכולנו יורשים. למה הם חשבו שזה לא תופס? כי הם חשבו שהאמירה של שכיב מרע זה תחליף למעשה קניין. כלומר זה שהיא אמרה שהשטרות שלו זה במקום שהיא תמסור לו את השטרות. אז מסירה יש פה, אבל הרי לא מספיק מסירה בשטר, צריך מסירה ועוד שטר נוסף. את השטר הנוסף הזה השכיב מרע לא יכול לעשות על ידי דיבור. ככה הם חשבו. אמר להם רב נחמן, לא נכון. שכיב מרע מכסה את כל מה שצריך בשביל שהבעלות תעבור. דברי שכיב מרע גם עושים מסירה, ואם צריך הם גם נחשבים כמו שטר. דברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים דמו. ועכשיו אנחנו שתי שורות מתחתית עמוד א', אנחנו עוברים לעוד נושא מאוד מרכזי בשכיב מרע. דיברנו כמה פעמים על איך אנחנו יודעים ששכיב מרע נתן את הנכסים בגלל שהוא הולך למות. אז אמרנו שאפשרות אחת זה שהוא פשוט אמר במפורש כשהוא נתן שהוא נותן את זה רק כי הוא הולך למות. לזה נקרא מעכשיו על פי הסוגיה שעוד מעט נראה מצווה מחמת מיטה, כלומר הוא נתן את זה רק מחמת מיטה, זה כשזה מפורש, אבל אפשר גם אומדנה. אז האומדנה שעד עכשיו ראינו זה שהוא נתן את כל הנכסים, ואז אנחנו מניחים שמן הסתם הוא לא מתכוון לחיות, אחרת אולי הוא נותן הכל. אבל היום נראה שיש עוד אומדנה. גם אם אדם נתן רק חלק מהנכסים, אבל כשהוא נתן הוא הזכיר את זה שהוא הולך למות, אז כיוון שהוא הזכיר זה אומדנה שהוא נתן את זה רק בגלל שהוא הולך למות. זה פשט הגמרא. הראשונים מוסיפים כאן שגם אם אדם לא רק שכיב מרע אלא ממש גוסס, זה גם יקרה מצווה מחמת מיטה, כי מן הסתם בגלל זה הוא נותן. וגם כן המקרה הכי מפורש של מצווה מחמת מיטה, כמו שאמרנו, זה כשהוא אמר במפורש. אז זה היה הקדמה, עכשיו נראה את זה בסוגיה עצמה. אחותו של רב דימי כנראה הייתה חולה הרבה פעמים, וכל פעם היא חשבה שהיא הולכת למות, אז כל פעם היא נתנה את כל הקרקע שלה לאח של הרב דימי. אחר כך, כשהיא הבריאה, היא ביקשה את זה חזרה, כי הרי זה היה מתנת שכיב מרע, אז היא יכולה לחזור בה. כך היא עשתה הרבה פעמים, עד שפעם אחת כנראה נמאס לו, והוא אמר, אני לא רוצה את זה, הרי ממילא תקחי את זה חזרה עוד מעט. אז היא אמרה לו, בוא תקנה איך שאתה רוצה לקנות. אז הוא באמת בא וקנה את הכל חוץ מקצת. אז כיוון שהוא לקח את כל הנכסים, אז זה כבר לא נחשב מתנת שכיב מרע, אלא מתנת בריא, והיא לא תוכל לחזור בה. ככה לפחות הוא חשב. באמת מה שקרה אז היא הבריאה ושוב היא רצתה את זה בחזרה. והפעם הוא אמר, מה פתאום? לא לקחת את כל הנכסים, זה לא מתנת שכיב מרע אלא זה מתנת בריא ואת כבר לא יכולה להתחרט. אבל רב נחמן שהכריח אותו לבוא לדין, שאל את העדים מה בדיוק קרה והם אמרו שכשהיא נתנה לו היא אמרה, אוי לי שאני הולכת למות. אז אמר רב נחמן, כיוון שהיא אמרה את זה, יש לנו אומדנה שהיא נתנה את זה רק בגלל שהיא הולכת למות. לזה הגמרא קוראת, כמו שאמרנו, מצווה מחמת מיטה. אז הנה עוד אומדנה שאיתה אפשר לדעת אם אדם נתן את זה בגלל שהוא הולך למות. עכשיו איך שהצגנו את הדברים עכשיו, יוצא שאין הבדל עקרוני בין שני האומדנות. כלומר אין הבדל בין שכיב מרע שנותן את כל הנכסים, לבין אדם שנותן רק חלק מהנכסים אבל מזכיר תוך כדי את זה שהוא הולך למות. שניהם גורמים לזה שנדע שהוא נותן את זה בגלל שהוא הולך למות, וממילא כל דיני שכיב מרע שייכים, כלומר הוא יכול לחזור בו, והוא לא צריך קניין. ככה הצגנו את זה, וזה באמת יהיה המסקנה. אבל עכשיו נראה שזה לא כזה פשוט. זה שגם אותו אחד שנתן חלק והזכיר את המיטה יכול לחזור בו, זה ברור. אבל האם זה ברור שהוא באמת לא צריך קניין? בזה יש מחלוקת. רב הונא ברי דרב יהושע מניח שהוא כן צריך קניין, אבל רב נחמן אומר שלא צריך, זה נחשב בדיוק כמו שכיב מרע, והוא גם יכול לחזור בו, והוא גם לא צריך קניין. זה לגבי אחד שנתן חלק והזכיר את זה שהוא הולך למות. זה מחלוקת אחת. עכשיו יש עוד מחלוקת לגבי אדם שנתן חלק מהנכסים ולא הזכיר את זה שהוא הולך למות, אז פה ברור לכולם שהוא לא יכול לחזור בו כי זה לא שכיב מרע, אבל סוף סוף הוא במצב פיזי של שכיב מרע, כלומר הוא נפל למשכב, אז עד עכשיו הנחנו שזה נחשב מתנת בריא לגמרי, ולא רק שהוא לא יכול לחזור בו, אלא הוא גם צריך קניין, ככה אמר רבא בשם רב נחמן, וזה באמת המסקנה, אבל מר זוטרא אמר בשם רב נחמן שהוא לא צריך קניין, כי למרות שהוא נתן רק חלק מהנכסים, סוף סוף הוא במצב של שכיב מרע, וגם הוא לא רוצה שתתערף דעתו, ולכן הוא לא צריך לעשות קניין. אבל רב אומר שהוא כן צריך לעשות קניין, כי הוא לא נתן את זה בגלל שהוא הולך למות, אז אין פה חשש של תתערף דעתו. אז הזכרנו עכשיו שתי מחלוקות, נסכם אותם כולם ביחד. אם אדם נתן את כל הנכסים שלו, זה ברור שזה נחשב מתנת שכיב מרע, והוא גם יכול לחזור בו, והוא גם לא צריך קניין. אם הוא נתן רק חלק מהנכסים, אז פה תלוי. אם הוא הזכיר את זה שהוא הולך למות, אז זה נקרא מצווה מחמת מיטה, והוא כן יכול לחזור בו כמו שכיב מרע. האם הוא צריך קניין? רב הונא ברדא רב יהושע אמר שכן, אבל רב נחמן, וכך גם ההלכה, אמר שלא. זה נמצא 7 שורות לפני סוף עמוד ב'. לעומת זאת, אם הוא לא הזכיר את זה שהוא הולך למות, אז זה נקרא מתנת בריא, והוא לא יכול לחזור בו. האם הוא צריך קניין? מרזוטרא אמר בשם רב נחמן שלא, אבל רבא אמר בשם רב נחמן שכן. זה נמצא ברבע השני של עמוד ב'. מה שיש באמצע עמוד זה 3 קושיות על שיטת רבא שעכשיו אמרנו ששכיב מרע שנתן רק חלק מהנכסים כן צריך קניין. מאיפה נקשה? משלושה מקרים שבהם משמע שהם יקנו חלק מהנכסים ועשו את זה בלי קניין. אז איך רבא אמר שצריך קניין? קושייה ראשונה זה מהמשנה שלנו בקוף מבב עמוד ב', שם ראינו את הכלל של האומדנה שדיברנו עליה עד עכשיו, שאם הוא נתן את כל הנכסים זה נחשב שכיב מרע והוא יכול לחזור בו, אם הוא נתן רק חלק אז זה לא נחשב שכיב מרע והוא לא יכול לחזור בו, והרי לכאורה מדובר שם בלי קניין, כי הרי שכיב מרע עושה את זה בלי קניין, אז איך כתוב שם שאם הוא נתן רק חלק הוא לא יכול לחזור בו אם מדובר שזה היה בלי קניין? עונה הגמרא, הנחה שלך לא נכונה, מדובר שזה היה עם קניין, ובכל זאת שכיב מרע, אפילו שהוא עשה קניין, עדיין יכול לחזור בו, הקניין לא מעלה ולא מוריד, שכיב מרע יכול לחזור בו. אז זה היה קושייה ראשונה ודחינו את הנחת היסוד ממילא אין קושייה. אבל עכשיו יש שתי קושיות שליש לפני סוף העמוד, ששם ברור שלא היה קניין. קושייה ראשונה זה רב משר שימקשה לרב המאימא שהקנתה לבת שלה איזושהי סיכה ששווה 12 מנה. קושייה שנייה רבין המקשה לרב המברייטה מגיטין ששם כתוב שאם אדם אמר לתת גט לאשתו והוא מת לא ייתנו אחרי מיטה, אבל אם הוא אמר לתת כסף כן ייתנו אחרי מיטה כי מדובר במתנת שכיב מרע, והגמרה מדייקת ששם מדובר שלא היה קניין, כמו שבגט לא עשו קניין. אז הנה שני מקרים שמקנים בלי קניין. אז איך רב אמר בשם רב נחמן שכן צריך קניין? אז זה הקושיות השנייה והשלישית, והתירוץ לשניהם הוא דומה. בשני המקרים נאמר ששם מדובר במתנת שכיב מרע או מצווה מחמת מיטה, ששם באמת לא צריך קניין. כלומר, או שבאמת שם מדובר שנתנו רק חלק מהנכסים, אבל זה מצווה מחמת מיטה, כלומר מי שנתן הזכיר את המוות כשהוא נתן, או אם נקבל את רב הונא ברדא רב יהושע שהוא אמר שגם מצווה מחמת מיטה כן צריך קניין, אז פשוט נעמיד שם שלא מדובר שנתנו רק חלק מהנכסים, אלא את כל הנכסים. ואז מתנת שכיב מרע רגיל, וברור שלא צריך קניין. ממילא אי אפשר להקשות מהמקרים אלו על רבא שאמר שצריך קניין, כי הוא דיבר על מקרה שזה נחשב מתנת בריא, ולא מתנת שכיב מרע, או מתנת מצווה מחמת מיטה. ונחזור מהר על מה שראינו היום, דיברנו בהתחלה על מברכת נכסים מבעלה, ואמרנו שגם לפי רבנן זה עובד אם היא אמרה בפירוש. אחרי זה לגבי שכיב מרע אלינו שתי אפשרויות, האם הוא חוזר בו רק אם הוא לא מת או שגם אם הוא מת, ונפקא מינה אם הוא נתן לשני אנשים איזה מהם יקנה, הראשון או השני. אחרי זה רב נחמן אמר שדברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמי. אחרי זה למדנו על עוד אומדנה של שכיב מרע, שזה מצווה מחמת מיטה, כלומר שהוא הזכיר את המוות כשהוא נתן. לגבי זה ראינו מחלוקת שלפי רב נחמן הוא לא יצטרך לעשות מעשה קניין, לפי רב הונא ברדא רב יהושע הוא כן יצטרך, וראינו עוד מחלוקת בשכיב מרע שנתן רק חלק מהנכסים ולא הזכיר את המיטה, אז לפי רבא בשם רב נחמן צריך קניין וזה הלכה, ולפי מרזוטרא בשם רב נחמן לא צריך כל טוב.